טוב, אז ערב טוב, עד שכולם הגיעו, הנה. אמרנו שאנחנו עושים מאמץ לסדר בסדר, לסדר את האחרונים, בסדר הלידה ולא בסדר המקום. אז כך חזרנו, דיברנו על 1920, 1930, דיברנו על הרמה ובני דורו שבאמת היו מבוגרים, מעט איזה יופי, רבים. שהיו מבוגרים קצת, לא הרבה, וגם המרשה נולד בקרקוב. אז אנחנו נשארים, אם אתם זוכרים את האווירה של השיעור של הרמה, אז אז אותו הרינג, בוא נגיד ככה, יהיה פה אז ועכשיו. וואו, אפילו חסר אחד, אז יש את התלמוד של שניים. ממש, כן, גדלנו. אז על המרשה, על חייו אין הרבה מה להגיד. גם אנחנו לא יודעים הרבה, וגם לא היה פה אירועים סוערים. ולכן אנחנו נתרכז בתורתו. יהיה פה קצת שמדברים עליו, אבל בעיקר מספרו. המרשה הוא מוכר ממה שמכונה מרשה, ונמצא בסוף הגמרא. כל הדפוסים של הגמרא שלפנינו, יש כל הדפוסים של הגמרא כבר עוד שנים. מרשה תמיד נתפס בסוף. נורא קשה להתרשם מההשפעה של חייו של האדם בזמנו ובמקומו, כי זה דבר שהוא זמני ומקומי. ולדורות נשארים ההשפעה של חייו. אז נראה שבניגוד לה דיברנו על, לא יודע, על הרמה, על המרשל, שמבלבלים בינו, שם דומה, בטח שהמערה מפרד, שהשפעתו במקומו הייתה רבה מאוד, והיינו, נתחיל לכתוב בגיל מאוחר, בגיל 60, השפעתו קודם בתור רב של ערים חשובות, ומתקן תקנות, והיה איש חריזמטי ונפגש עם הקיסר ועם גדולי, עם כולם. זה אדם שמאוד השפיע במקומו ובזמנו. ולדורות, נשארו אצל המהר"ל מפראג למשל, נשארו ספרי המחשבה שלו. אני לא חושב שזאת הייתה ההשפעה שלו בזמנו. אז כנראה, כמה שאפשר להתרשם, המהרש"א אי אפשר, זה לא, אנחנו נראה, זה לא שזה אדם נחבא אל הכלים שפתאום יש ספר, בהחלט היה לפחות בסוף חייו רב ידוע, נחשב, כתב בתשובות בוועד ארבע ארצות. אז זה לא רב שבא יש מאין, אבל עדיין הוא לא היה, תראו, כתבו אף בדין באוסטרה. אז אוסטרה הייתה עיר חשובה שמגיע אליה בסוף ימיו, והוא גם לא הרב של העיר. אז עד כמה שאני מצליח להתרשם, השפעתו בחייו הייתה של רב, מכובד, במיוחד בסוף חייו, אבל היא לא הייתה גדולה ומשפיעה מאוד, אלא שספרו נלמד בצורה מדהימה מאז הדפסתו ועד היום. הפך להיות, בוא נגיד ככה, נלמד כאחד הראשונים. לומדים, יש מקומות שלומדים בבקיאות, גמרא, רש"י, תוספות, מרשה. אני כזה אסבר, אולי נגיד כמה משפטים על הספר שלו, נראה הרבה מתורתו, אבל רק נגיד שהוא נולד 1555, בעיירה בשם, רצח, אני לא אומר את זה נכון, אבל משהו כמו קאז'ימיז' או קאז'ימייז', שהיום היא חלק מקרקוב. היום זה רובה בקרקוב, זה מקום קרוב שנבלע, ושמו שמואל אליעזר הלוי, ככה הוא רותם עם השם הלוי, השם בצעירותו. הוא בתור בחור צעיר נושא אישה יתומה, שאביה נפטר, ואימא אישה חשובה ועשירה. האבא הזל של אשתו, הרב משה ליפשיץ, היה רב של בריסק. זאת אומרת, היא בת של רב חשוב, רק שהוא כבר נפטר. אלא שחותנתו, אחרי החתונה, הוא עובר לפוזנה. שזה העיר ש... זאת אומרת, היה מקובל, אז הוא עובר, לא בחוץ העיר, עובר לעיר של הקלה, הצעירה, והאימא של הקלה היא אישה עשירה, חשובה, והיא מפרנסת את ביתה וחתנה שהיא מזהה בו שהוא גדול תורה, ומחזיקה את הישיבה שלו. וכך הוא לא צריך תפקיד רבני. והוא נקרא, מכונה, ואפילו חותם, שמואל אליעזר הלוי, איידליס. הרבה פעמים הרש"א יפתחו את זה עם א' או של אליעזר או של האיידליס. אז זה לא שם משפחה, זה שם איידל. ויש כמה, דיברנו ונדנה לי, נכון, על ריבקין, שזה שם רבקה. דיברנו, לא דיברנו, לא הגענו, בעיר הגולה. לא הגענו, אז כשנגיע. בדרך כלל זה שם האם. אבל פה זה שם החותנת. הוא קרוי על שם, זאת אומרת, קראו לה איידל, אז האס בסוף של האיידל, איידלס. אז אם תראו את שם איידלס, זה פשוט נקרא על שם חותנתו, זה לא תראו הרבה בסדרה הזאת. ב-1608, שהוא בן 53, נפטרת חותנתו בשיבה טובה. והישיבה נסגרת. פשוט כך, זו הישיבה שהיה לה מקור כלכלי אחד, ואז הוא צריך תפקיד רבני, פרנסה. ואז הוא ממונה לתפקיד רבני אב בדין בעיר בפולין, ששמה התפרסם שלא בנסיבות, אני חושב, חיוביות, שם חלם. היא רגילה, כל מה שסיפרו לכם עליה לא נכון, והוא יושב אב בדין בחלם, שחלם היא סמוכה ללובלין, ובלובלין יושב ועד ארבע ארצות. אז מהתקופה שהוא אב בדין בחלם, יש לנו תשובות שלו בוועד ארבע ארצות. אני אגיד עוד מעט למה אנחנו נתנים, זה בדיוק תשובות, כי זה פסקי דין, אבל פסק דין זה בעצם מהחיי הלכתית, לפעמים חתומה, לפעמים חתומים שלושה, שהוא אחד מהם. אבל הוא עוד יספיק לקבל תפקיד אב בדין בעיר יותר חשובה, בשם אוסטרהה, ושם הוא גם הקים ישיבה משלו עד לפטירתו, 1631, והוא בן 70, והוא בן 76. כן.
תוכל כמה מילים להזכיר רגע על ועד ארבע ארצות?
צריך פעם לדבר על זה. אולי נדבר על זה בצורה יותר מסודרת, אתה צודק, כי גם כשדיברנו על הגט מווינה, הזכרנו את ועד ארבע ארצות. היהודים, לא נדבר על זה בעריכות עכשיו, פעם אולי נכין, נביא אפילו תשובות שלהם. יש לנו פנקסים, מתקנו תקנות. יהודים באזור מנסים להתארגן, יודעים שביהודים אין היררכיה. לפני כמה שנים הוציא ועד הרבנים של הקונסרבטיבים היתר לקטניות. אתה יודע לאכול קטניות פסח. אז אני מיד אמרתי שאצל האורתודוקסים זה לא יכול להיות. לא כי לא יתירו, לא יכולים להתיר קטניות. אין שום ועד, מי יכול לשבת, אין שום היררכיה. כל רב עומד לעצמו בצורה קיצונית מאוד. כולל רבני ערים שרבים עם הרבנות הראשית. ושאלה אם יש פיקוח על בתי הדין. שבא בית דין ואומר משהו, ובא הרב הראשי ואומר מה פתאום, משהו זה לא נכון. והיה סיפור עם איזשהו הכרה בגיור אמריקאי שבא בית דין בפתח תקווה. ואמר משהו, ובא כל העולם הרבני והתרעם עליו, ואתה אמר, לא, אנחנו בית דין עצמאי. אז לא, אז מנסים ליצור איזושהי היררכיה יהודית, ליצור אזור שהרבנים שלו מאוגדים. אז אולי פעם נדבר על ההתאגדות הזאת, אז זה הערה טובה שלא לא דיברנו עליה. בסדר, ספרו קורא לו משהו שלא קרה לספרים אחרים, ואני רוצה לקרוא את זה בשם היחידה, כדי בשם הגדולים. אני תוהה אם נגיע לחידה. חשבתי להגיע לגרה, שזה סיום טוב של החצי הראשון של האחרונים. אז החידה הוא, אני חושב, בדיוק לא. בערך שם. בכל אופן, לחידה, אם נדבר עליו, אחת מהדמויות המרתקות, אבל אני חושב שהוא כבר... יהיה לנו בהתחלה של החצי השני, של השנה הבאה, לא יודע מה, לא יודע כמה נמשיך. הוא תלמיד חכם, ירושלים, מגיע לחברון, שיש בארץ ישראל תלמיד חכם גדול, מה עושים איתו? אני כל פעם שמגיע לזה, אני מתמלא את אכזבה, בעיקר. שולחים אותו להביא כסף. כולם נגיד איזה יופי, שיבוא, שילמד, שתגדל דור של תלמידי חכמים. הרי היישוב בארץ הוא חי על כספי חלוקה, אין לו מקורות הכנסה, אז שיש תלמיד חכם, הוא מקבל את, כי מה שבמישהו אז חושדים בו. אולי ייקח כסף לעצמו, אולי אם זה מה שארץ ישראל מוציאים, אז אולי לא שווה את הכסף. יש תלמיד חכם חשוב, אז אחי, שולחים אותו, והוא, יש לו זיכרון ש... ממשה עד הרב עובדיה לא קם כחידה, זה זיכרון מדהים, והוא מגיע לכל מקום, אז מה שהוא אמור לעשות זה ללכת לקהילה ולשנורר כסף. הוא הולך לבדוק כתבי יד, איפה יש פה כתבי יד במוזיאונים, בכנסיות, בגניזות, והוא מכיר את הספרים, והוא כותב, כותב את שם הגדולים, מדבר עליו פעם, אבל מפעם לפעם אני מביא. מורה נראה שמואל איידלש, רב מופלא, אב בית דין דקהילת אוסטרה, הייתי כותב אב בית דין בקהילת אוסטרה, שהוא כותב 1616, כנראה זה שנת הוצאת הספר, שע"ו, חיבר חידושי הלכות על רוב התלמוד, ולאורו הלכו כל מעני הגמרא והתוספות, ושמעתי לפום רבנן ותלמידיהון, ובפרט בגלילות אשכנז והמערב לא זזו מחבבו בכל עסקם בו. מה זה המערב?
מזרח? מרוקו?
מה זה המערב? אתה אומר מזרח. הפכת, אבל כן. כן. המערביים. אלה שנמצאים, כן, אלה שנמצאים ממערב לארץ ישראל, שקוראים לעצמם המערביים, או בערבית המוגרבים, אלו צפון אפריקה. והוא מתחבב מאוד על יהדות צפון אפריקה, משנת, מהדפוס הראשון ועד היום הזה, כן? גם כשהם עולים לארץ. החיבור שלו הוא על הגמרא, על רש"י ועל תוספות. שזה מחודש מאוד, כן? שיש אחרון שמתעלם מכל השאר. זה הערות בפשט על מה שנתפס על הדף. ובעיקר על תוספות. רוב דיבורי המערשה מתחילים או בראשי תיבות ב' ד' ה' או ב' א' ד'. ב' ד' ה' זה בדיבור המתחיל, זאת אומרת כותב בדיבור המתחיל, ואז כותב באיזה דיבור המתחיל של תוספות, או ב' א' ד' שזה באותו דיבור. קודם לכתוב עוד פעם את הדיבור המתחיל, שיש עוד הערה על אותו תוספות, או תוספת, אולי צריך להגיד. פשוט הערות בפשט. מה שנקרא סגפת, הערות על הגמרא, הערות על רש"י והערות על תוספות, בעיקר הערות על תוספות. מדהים שזה יתקבל, כן, זה לא סגור מדלת. מדהים שזה יתקבל, כי אנחנו מצפים לעומק, לעקור הרים זה בזו, להביא מחלוקות, ואנחנו עומדים את תקופת האחרונים, זאת אומרת, מאז יש את כל תקופת ה... עברנו את כל תקופת הראשונים, והוא כאילו נתפס בדף המודפס. ובכל אופן, ספרו פשוט הפך להיות חלק הייתי קורא לזה היום לימוד הבקיאות. אבל לא דווקא לימוד הבקיאות, אלא זה לא היה מחולק כל כך מסודר. מה שהיה לימוד גמרא רש"י תוספות, הפך להיות לימוד גמרא רש"י תוספות מערשה, רק ברמת הנאווין, מה שכתוב. מה שמתפס על הדף. בישיבות אשכנז היה מקובל לדלג על האגדתות. כבר אמרתי בפורום הזה, איך מזהים דף עם אגדתה? כן, אין תוספות. למה אין תוספות? אין הקשות, אין תרץ, אין מה בשיטת הלימוד הרגילה, אין מה למנות. גם בשיטה הספרדית, שלומדים, אני בדי לכתה, אפשר לקרוא את האגדתה, אבל זה לא מעלה ולא מוריד. אני פשוט לא, זה היה השנה שעברה. בדור של גירוש ספרד דיברנו על המערי אבן חביב, שהוא עושה את הפעולה ההפוכה של על הריף. הוא עובר על הגמרא ומשמיט את ההלכות וכותב רק את האגדתות, העין יעקב, מביא לעולם את לימוד ההלכה, לימוד האגדה הנפרד. ואז אפשר ללמוד רק אגדה. המערשה עושה משהו שלא מקובל בכלל לעשות, הוא מפרש גם את לא, 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 לא עובד. למה הם לא בשיעור? תגיד להם שאני שואל למה לא בשיעור, שגבישו קצת את זה. איך זה?
כי חזק דין.
נכון, חזק דין, ב-9, נכון מאוד. יפה, תרצת, תרצת. לא, דן אותם קו זכות, בשיעור חופשי. אז המהרש"א כותב גם על החלק ההלכתי וגם על החלק האגדתי. שני ספרים. קורא להם בשמות הבלתי מקוריים, חידושי ההלכות וחידושי האגדות. פשוט להסביר את מה שכתוב. באותה שיטה. והוא מתחרט אחרי שהוא הוציא, הוא בצוותו מתחרט שהוא הוציא את זה בנפרד. הנה בואו נקרא, כותב במקור 2 בהקדמה שלו. באמת הנני רואה אתה מחכמי התלמוד שעשו חיבר אחד מהלכות והאגדות, כי תורה אחת היא לנו בפירושה של התורה, תורת משה. וכמה וכמה דרכי מוסר וחוכמה והוראות על פי תורת משה, שרוצים לנו מתוך דבריהם מאגדות. ועל כן תהיתי על הראשונות שחילקתי החיבור הזה לשני חלקים. דיינו חלק אחד מחודשי האגדות, שמין הראוי שלא להפרידן, אך לחברה נשאר לחותה. אבל לא היה לי אפשר בחזרה לחברו, שוב חיבור אחד, מפני התורך. ועל כן, הנני מבקש מעט כל מעיין, שישים ליבו לזאת גם מהיום שעשיתי בשני חלקים, ולא מפריד אותם מלעיין בשניהם, כי יראה בהם במקום שזה סותם, זה מגלה, זה סוגר וזה פותח, והוא שניהם תמים יחדיו. הוא מתחרט שהוא ידפיס בנפרד, והוא אומר, אני לא יכול עכשיו להדפיס ביחד, זה תורך גדול. אז הוא אומר, תלמד בשניהם יחד. אתה מחזיק ולומד מסך תענית, אז תקנה בבקשה גם תענית חידושי האגדות וגם תענית חידושי ההלכות, ותשים לב מה שלא כתוב בזה, כתוב בזה, ובעצם ספר אחד משלים. ועל כן, בדפוס וילנה, בברכות בהתחלה, כתוב כך. הן מודעת זאת, שהגאון מהרש"א ז"ל נחשפה וגם קלטה נפשו לחבר שני חידושים שעל הלכות ועל אגדות להיות לאחדים, כאשר בער בהקדמתו שעל חידושי ההלכות. והנה קמו מדפיסי קהילת קודש מיץ לעשות רצון צדיק לחברם יחד על המסכתות שהדפיסו. ושמו אותותם אותיות נפרדות. אותותם? לא היה להם את המילה ל... איך אנחנו קוראים לזה היום? נו, מה זה אותותם? שמו אותותם אותיות נפרדות?
פונטים.
הגופנים. כן, הגופנים הם שונים. שהציגו חידושי אגדות באותיות קטנות. ובאנו אחריהם לעשות כמעשיהם. זאת הם סומכים פה על דפוס מהדורת מיץ, שהם אמרו, חיברו את זה יחד, אבל לא לגמרי יחד. הם לא הפכו את זה לספר אחד. יש גופן גדול וגופן קטן. וקיימו חצי מצוותו. כי הוא אמר, אני תאחוז בשניהם, אז אוחזים בשניהם. אבל הוא אמר, הייתי צריך להפוך את זה לספר אחד, לא הפכו את זה לספר אחד. פה זה לשני ספרים, אבל עדיין, אם אתה לומד עמוד אחד ואתה קוראים הרש"א, אתה לא תחמיץ. ולמעלה נדפס, מה נדפס? שאתם מחזיקים דפוס וילנה, מה נדפס מעל הספר? איך קוראים לספר? נכון. קוראים לזה, הם כותבים באמצע מהרש"א, צד ימין כתוב חידושי האגדות, צד שמאל כתוב חידושי האגדות, כי זה שני הספרים יחד. זאת אומרת, נדפס פה גם ספר חידושי האגדות וגם ספר חידושי האגדות, אבל זה לא שבצד ימין ככה, בצד שמאל ככה, זה רצוף. אבל בהבדל גופן. ובזכות הספר הזה הוא פה בסדרה, כי הוא לא נושא כלים, הוא לא נדבר עוד פעם, אין לנו כתבים הלכתיים, הוא קורא לזה חידושי הלכות, אבל הכוונה להבדיל מהאגדות, החלק ההלכתי החלק ההלכתי שבש"ס, זה פירוש? פירוש על הש"ס. אבל פירוש על הסף, ש"ס, אפשר לראות את עמדתו התורנית בהרבה נושאים. אז בוא נראה כמה. לימוד קבלה שהולך ופושה, ואני אמרתי לפני שבועיים שמאוד מאוד התלבטתי אם להעביר על הרמה פאנו, רמה בעין. בסוף החלטנו שלא מספיק מוכר, אבל יהיה לנו פה חסר לימודי הקבלה. לימודי הקבלה, קבלת הארי מגיעה בדור הזה לאירופה, והיא עומדת ברקע. כן, האם ועד כמה ללמוד קבלה. אבל צריך להגיד עוד משהו, שלימוד קבלה היה קיים בעם ישראל ופחות נכתב. בדור הזה הוא כבר יותר נכתב, עדיין לא לגמרי, אנחנו נראה כל מיני מדבר על הפרי חדש, שבצוותו הוא מצווה לקבור עמו את כתביו והקבלים. זאת אומרת, זה מקובל, או שלא כותבים, ואם כותבים אז לא מפרסמים, אבל בדור הזה כבר יותר ויותר מתחילים לצאת ספרי קבלה, וללמוד גם קבלה מהספרים ולא מהסופרים, דיברנו על זה. ואז דיברנו על זה בהלכה. ואז עד כמה ללמוד קבלה, ונמשכים לזה אנשים, נוער נמשך לזה. תראו, הוא כותב בחגיגה, כן, הגמרא, השתדלתי להדגיש את הדיבורים המתחילים, ציטוט מהגמרא, תאי גמורך מעשה מרכבה, סיפור שם, רבי אלעזר, רבי יוחנן, אמרנו לו, לא קשי, אני לא קשיש, אני צעיר מדי. יש לנו את הסוגיה אם ללמוד קבלה או לא, ומעשה מרכבה, אם ללמוד מעשה מרכבה, ומעשה מרכבה גם הם מצמצמים אותו. מכאן, תשובה לאותם אנשים שבדור הזה, שמבלים כל ימיהם בחוכמת הקבלה גם בילדותם. כן, ופה הוא אומר לא קשי, זה מותר רק למבוגרים. ואם החוכמה ההיא, חוכמת הקבלה, אינו נוגע במעשה מרכבה, לא ידענה למה לא הוזכרה זו החוכמה בשום מקום, לא במשנה, לא בתלמוד, ובתופסתא, ובמחילתא, ובספרה, ובספרי. כן, בשום מקום, אומר מילא, לא בתלמוד, בשום ספר. זאת, הוא אומר, אני עברתי על כולם, אני מכיר התייחסות למעשה מרכבה. אז מעשה מרכבה תלמד בתור אם אתה קשיש. ואם אתה לא קשיש, לא, אם אתה לא קשיש, אל תלמד כלום. אבל גם אם אתה קשיש, אם זה לא מעשה מרכבה, אם זה קבלה שלא נוגעת למעשה מרכבה, אז דע לך, זה לא הוזכר בשום מקום. ולפי הנראה, שחוכמה זו נוגעת בלמעלה ממעשה מרכבה, ויותר ראוי להסתירה ולא לגלותה. ובפרק 10 יוחסין אמרתי בזה שיש למחות ביד הדורשים בחוכמה זו ברבים, גם בסוד השם, עיין שם. אז חד משמעי, המרשה מתנגד ללימוד קבלה, מתנגד לפרסום קבלה, לא לכתוב, לא לפרסם, לא לדרוש ברבים, אלא שבתורתו אפשר לראות שהוא עצמו, כן, היה בקיא בקבלה. הבאתי דוגמה, בהתחלה, חידושי אגדות, דף ג' עמוד א', כן, יש שם שלוש משמרות, זה אגדה השנייה אני חושב, הראשונה זה של הקדוש ברוך הוא שהוגה קארי, אבל זה ביחד. שלוש משמרות עבי הלילה. והכל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא שואג, וסימן לדבר, משמרה ראשונה אחרי חמור נוער, שנייה כלבים צועקים, ושלישית אישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משתי אמא. זו אגדתה, בתחילת השס כותב עליה המרשה, הבאתי בדילוגים. גם כי בוודאי הדברים כמשמעם וכפשוטן, זאת אומרת, באמת החמור נוער, כן? יש לנו לתת טעם בסימנים הללו. זה הרבה כותבים שם על האגדתה הזאת, כי זה האגדתה הראשונה, צריך להבהיר. זה שאני ניתן בזה רמז, זה לא אומר שזה לא כפשוטן, ועכשיו אני אתן את הרמז. והוא מבואר במה שאמרו בחלקי נפש האדם, שהם שלוש כוחות, קראום טבעית, חיונית ושכלית, ובעלי הקבלה קראום נפש, רוח ונשמה. כן? אז שלא תחשבו שזה חסידות, כן? הרבה הרבה לפני החסידות, מרשה, נפש, רוח ונשמה. וכל פעולת האדם, כפי הפעולה והמעשה, נמשך אחר כל אחת מהם, כפי סימן המיוחד לו. והנה בפעולתם אשר בלילה, תחלק ימי הלילה. שבתחילת האדם בא ממלכתו ועסקיו שבכל יום, והוא טרוד בהם. וזה הזמן הוא כולו מפעולת נפש הטבעית הנמשך אחר החומר של האדם. כן? הנפש הטבעית, בחלק הראשון של הלילה, האדם במצב נפש, בחלק השני הוא במצב רוח, ובחלק השלישי הוא במצב נשמה. וסימן לדבר שהרוח זה גשמי, שהנפש זה גשמי, אז לכן החמור נוער, זה סימן לגשמיות, והרוח זה הכלבים צועקים, והנשמה זה התינוק יונק משתי אמו, ואי אפשר מספרת עם בעלה, אתם יכולים לראות את כל העניין, אז הוא מבאר את האגדתה הזאת בצורה שהוא קורא לקבלית. כן, בעלי הקבלה קרום נפש רוח ונשמה. אז עם כל ההתנגדות שלו, עולים בפירושיו, במיוחד בחלק חידושי האגדות, מפעם לפעם ראיות שהוא כן היה לפחות בקי בקבלה. אמרנו שיש לו ישיבה רוב ימיו, ואין לו תפקיד של, בניגוד לרוב הסדרה הזאת, אין לו תפקיד של רב קהילה, יש לו אחרי פטירת חותנתו, שעובר לחלם, יש לו תפקיד אב בדין, בהתחלה בעיר קטנה, ואחר כך בעיר גדולה. אבל אין לו ממש, יש לו ישיבה, אתה יודע, ישיבה מאוד קל לתת מוסר. הוא לא צריך להיאבק בלבטים, אבל יש לו הרבה ביקורת על התנהגות בני דורו. הבאתי שתי דוגמאות. בארבע הראשון, אמר רבא לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי המנה. והנה רוב אבונות וכמעט כולם הם בדור הזה, באבונותינו הרבים. וואו. הוא אומר, לא היה כדורנו לרוע. אפשר להגיד שמאז זה הולך ופוחד את הדור, אני חושב. איסורי שבת, מעט מזעיר שנזהרים בהם, ורבים שאינם יודעים באיסורן. וואו. ביקורת מדהימה על דורו שלא בקיאים בהלכות שבת ועוברים עליהם. וראו בכל קהילה להודיע ברבים לדרוש להם ולהודיע איסורם. זה דבר ראשון. דבר שני, וגם הבחורים מבטלים רוב הימים בבין הזמנים, והולכים ברחובות, בביטולים וטיולים. בעניין שישבו קטן כגדול והוא פרוץ בדור הזה, שכל אחד רוצה להיות רב ואב בדין באין תורה. הם משווים קטן וגדול, כל קטן רוצה להיות אב בדין. ביזו איתנו דרך חכמים. ושלא לקבל תוך החתם, מצוי בכל יום. עוד דבון בדור הזה. מסע ומתן אינו באמונה בכל מיני הונאה, וריבית וגזלה, עד שנעשה כיתר למי שבא לידו ממון חברו ואינו משלם. והראו להעריך בכל זה. אך אמרתי לי, אולי לא משגיח בדבר, וכבר אמרו חזן, בכל כיוצא בזה מוטב שיהיו שגגים, ואני מזדים. זה מאוד קיצוני להגיד על חילול שבת ועל גזלה, מוטב שיהיו שגגים ואני מזדים. הוא לא אומר, אנשים פה לא יודעים כלום, לא שמים לב. אני מוכיח. אבל בקטנה, תשמעו, זה מאוד קיצוני, זה גם בתוך חידושי אגדות, על מה חרבה ירושלים, זה לא שממש, זה לא שיחות שלו שהעלו על דני הספר. ועוד דוגמה, גם מחידושי אגדות, עניין של לכבודו ודעבד, אז הבאתי את הגמרה, נקדימון בן גיריון לא עבד בצקה, אז יש שם סיפור, נקדימון בן גיריון, הבת שלו, ורבן יוחנן בן זכאי, הבת שלו, לא חשוב, אבל עולה שם מהסיפור שנקדימון בן גיריון לקה כי הוא לא עשה צדקה, בניגוד לרבן יוחנן בן זכאי, אז זה שאלת הגמרא, ונקדימון בן גיריון לא עבד צדקה, והתניא, אמרו עליו, על נקדימון בן גיריון, כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, כלי מילת היו מוצאים תחתיו, כלים יקרים, היו שמים שידרוך, כאילו שטיח אדום, ובאים עניים ומקפלים אותם מאחוריו. זאת אומרת שהוא השאיר את המאחורה, לא אסף, שמו עליו כלים חדשים, כל פעם שטיח אדום חדש, ואת הישן, כמה ששמו קודם, השאירו לעניים. זה סוג של צדקה. הגמרא עונה שני תירוצים, תירוץ ראשון, היא בעצם אומרת, לכבודו הוא דעבד. הוא לא עשה את זה של עניים. הוא רצה ללכת על כלי מילת. אלא שהתעצלו לפנות את אלה שמאחורה. זה מין, העניים זכו פה מהפקר. הוא לא עשה את זה בשביל העניים, רק מתארים את התהליך. זה התירוץ הראשון של הגמרא. אומר המהרש"א, היא בעצם לכבודו הוא דעבד, היא תירוץ ממש, אפילו הווה אביד כדבעי למיבד. התירוץ השני זה שהוא עשה את זה בכוונה לעניים, אבל לפי העושר שלו זה לא היה מספיק, הוא היה צריך לתת יותר, כאילו, והכל צריך להיות לפי העושר שלו. אז הוא אומר, לפי התירוץ הזה, הוא נתן להם מספיק כסף, רק זה היה לכבודו. כיוון דלא עשה כן משום מצווה, אלא לכבודו, הווה לי שלא לשמע ונענש עליה. ואין להקשות, כן, זה דיון מאוד גדול. הד אמרינן גבי צדקה, אפילו שלא לשמע יש לו שכר עליה, כדי אמרינן, כדי שיחיה בני, אדם שנותן צדקה כדי שיחיה בני, אז זה נחשב צדקה. אז הוא גם לכבודו עשה. אז למה זה לכבוד, זה בסדר, זה לא בסדר? עונה המרצה, המרשה, היי, שלא לשמע לכבוד הוא גרת פי. זאת אומרת, אם אתה עושה את זה לא לשמע, אלא לרפואה, להצלה, להצלחה, אז זה לא נורא. אבל אם אתה עושה את זה לצורך מטרה שלילית, לכבודך, אתה עושה את זה בשביל הכבוד, שיהיה לך שטיח אדום, אז זה יותר גרוע מה ש... זאת אומרת, אם אתה עושה את זה לא בשביל צדקה, אלא למטרת אפס, אז זה בסדר. ואם אתה עושה את זה לכבודך, אז זה גרוע, ואז זה לא נחשב, זה גרע, זה לא נחשב צדקה. אבל מאיר על זה, לא מתאפק עם הרשב ואומר. ורבים בדור הזה שמקבצים עושר שלהם שלא באמונה ובחילול השם, כגזילת עובד כוכבים, ואחר כך מתנדבים מאותו ממון, להיות להם כבוד בכל שנה, לתת להם ברכת מי שבירך. ולהיות להם שם ותפארת. אין זה אלא מצווה הבאה בעבירה, ואין לאושר הזה מלך וקיום, כדאמר רחה. וואו, השירים בבית כנסת שקונים את הכיבודים, ואיך הם עושים את זה מהכסף, ומאיפה הכסף יש להם? שהם לא באמונה וחילול השם. מה זה חילול השם? גזלת עובדי כוכבים. גזלת עובדי כוכבים, יש בזה דיון. עד כמה זה מותר ועד כמה זה אסור, שגזלת עובד כוכבים עצמה אסורה, וטעות של עובד כוכבים היא תלוי אם יש בזה חילול השם או אין בזה חילול השם. אז הוא אומר פה שזה חילול השם, והכסף הזה, הצדקה הזאת, היא רק לרעתם, כמו ממעשה נקדימון בן גוריון. ממש היה ליבו כבד עליו, על ההתנהגות של הקהילה היהודית, אפילו של התלמידי חכמים. ובעניין דומה, אני חושב, מקור חמש, גם בחידושי אגדות על מסכת נדרים, אנחנו חושבים פה הרבה דברי מוסר בחידושי אגדות. מנשית מילי יעתה רבי עקיבא. יש שם ברייתא שמונה שישה דברים מהם התעשר רבי עקיבא. חלק זה, הרי הוא היה קודם, הגיע מכלום, היה רועה צאן, והפך להיות עשיר גדול. איך זה קרה? שישה דברים, אינה לו הקדוש ברוך הוא. אומר על זה המהרש"א, רצונו לומר, דלא תימא ריבי מרבי תלמידיו, שזכר ונתעשר שלימדם תורה בשכר. מאיפה, מה זאת אומרת, היה לו 24 אלף תלמידים, מכל אחד הוא לוקח שכר לימוד. אז תחשבו, כן, אם מכל אחד הוא ייקח מטבע אחד, יהיה לו לחודש 24 אלף תלמידים, מטבעות, לא, בוודאי לא היה נהנה מתורתו, אלא מנשית מילי, דווי קצת בנס, התעשר, כדי מפרש, וקרוב לזה, אמרו, בפרק רביעי מנדרים, ממה נתעשר משה, כדי מפורש שם, זאת אומרת שגם משה כתוב אותו דבר, שלא תחשב שהוא גבה כסף על לימוד תורה. אז אתה מסביר את האגדת הזאת, למה נאמרה? כדי שתדע שאסור להתפרנס מלימוד תורה. ופה זה קיצוני, כי זה לא רק מי, ללמוד תורה, שזה הדיון עם הרמב״ם, לא לקחת כסף מהקהילה ללמוד תורה. אצל רבי עקיבא הוא לימד תורה, ולקחת כסף ללמד תורה, זה דבר ידוע ומקובל. ואפילו את זה הוא רומז פה, שזה לא כל כך טוב. רומז, אבל הוא, ממה הוא התפרנס בעצמו? מה זה?
דיינות.
מה זה?
דיינות.
ועד גיל 53, אמרנו, ממה הוא התפרנס? לא, היה לו ישיבה, אבל הוא לא התפרנס ממנה. מחמותו. המשפחה החזיקה אותו. מחמותו הייתה אשתה הגדולה, היו לה עסקים, והיא החזיקה את הבת שלה ואת החותן שלה, תלמיד חכם. וברגע שהיא נפטרה, הישיבה נסגרה. הישיבה לא עמדה על רגליה מבחינה, זה לא תתפלל כל ראש הישיבה, שיהיה לו מפרנס, הישיבה לא הייתה צריכה לשנורר כסף או משהו, היה לה מימון. אבל כנראה הוא רומז שהוא לא התפרנס, והוא באמת הופך להיות אב בדין של קהילה קטנה יחסית, רק אחרי פטירת חותנתו. אז אני חושב שהוא היה פה ממש אומר ועושה, אם כבר הגענו להיותו כמלמד תורה, איזה קטע יפה, אני חושב, על היחס בין הרב לתלמיד, בין המחנך לתלמיד, במקור שש, גם בחידושי אגדות בסנהדרין. המשפט שם זה כל המונה הלכה מפי תלמיד, כאילו גוזלו. כי גוזל ממנו את התורה. רצונו לומר שאינו לומד עם התלמיד. כבי פרידה שהיה למד עם תלמידו 400 פעמים עד שהייתה שגורה לו בפה. לפי שאומר הרב שאין תלמיד הגון וראוי לכך ואי אפשר לו ללמדו, הרי גוזלו מנחלת אבותיו, שהתורה היא מרשה לכל ישראל מששת ימי בראשית. רצונו לא יפריד בריאותם וטיבתם מששת ימי בראשית, מוכנים כל ישראל ללמוד תורה. צריך עם התלמיד לחזור ולחזור ולחזור. ואם אתה אומר אין לי מה לחזור איתו, הוא לא ידע, אתה גוזל ממנו את התורה. אין דבר כזה, אין יהודי שלא מסוגל ללמוד תורה. זה כך גזר. גזר הקדוש ברוך הוא, התורה היא מורשה לעם ישראל מששת ימי בראשית, ונפקמינה שתחזור, תלמד עם התלמיד, ואם הוא לא יודע תחזור איתו שוב, ואם הוא לא יודע תחזור איתו שוב ושוב ושוב. כלל גדול ומוסר למלמדים. דבריו שנגד, אני רואה, למישהו אין בצד השני? יש מישהו מחלק בצד השני? ויש לך גם את ה... מצליח, אתה מחזיק את המקור, בסדר. פחדתי שלא יחד. על שיטת הפלפול דיברנו בכמה וכמה מקומות בעבר. ואני חושב שהמשותף לכל אלו שהיו פה בשיעור, שדיברנו עליהם, כל המורים של השיעור, שכולם התנגדו לשיטה המקובלת. ואז השאלה, אז אם השיטה הזאת כל כך מקובלת, איך זה שכולם התנגדו עליה? איפה כל אלה שלימדו בשיטה הזאת? אז אני באמת חושב שהיה משהו בשיטת הפלפול שהייתה נוגז, שהייתה לא יצרנית. ואם אנחנו עוברים על הספרים, הם לא כתבו ספרים שנהגו לדורות. זאת אומרת שבאמת דיברנו על הברי פלוגתא של הרמה והרמה. עוזב את לובלין, המעתירה בגלל מריבה שפורצת, ובהתחלה פותח ישיבה אחרת בלובלין כי מגרשים אותו מהישיבה שלו, ואז אחר כך הוא עובר לקרקוב. נכון, על הרמה הבאנו שני שיעורים, הספקנו, אני חושב, לספר על חייו בפוטרות. אז גם אמר עכשיו, אתם רואים שספרו שהוא באמת לימוד פשט גמרא רש"י תוספות, הוא לא נעשה בחלל הריק, הוא נעשה כדי להתנגד לשיטת הפלפול שפושז בישיבות. והנה קטע מעניין, הוא אומר שם הגמרא, בשבע הבאתי גמרא, רש"י ומהרש"א. אומרת הגמרא, רבי זירא, כי סליק לארד ישראל, יתיב מה תענית, לשכח גמרא בבלי מיני, כי היחיד לא נתרדה. כן, דברים ידועים. רבי זירא הוא מהיחידים שהוא גם המורה ארץ ישראלי וגם המורה בבלי. מהבחינה הזאת יש הרבה אנשים שהיו גם בארץ ישראל וגם בבבל. אבל רובם, או שהם היו המורה ארץ ישראלי שפעל בבבל. ואז הוא אמר, אומרות, כן, רב יצחק שהגיע אחי אמר רבי יוחנן, כן? או הפוך, המוראים שעולים לארץ, והמורים בבליים שעולים לארץ, ובארץ ממשיכים להיות. הוא אומר אמירות מקוריות, הוא מופיע גם בירושלמי וגם בבבלי, אפילו לא קוראים לו אותו דבר, יש רבי זירא ורבי זעירא עם הגרונית. הוא גם המורה בבלי שמחדש חידושים ברוח בבל, וגם מורה ארץ ישראלי שמחדש חידושים ברוח תלמידי רבי יוחנן. הוא מצליח לדבר את שתי השפות. אז עשה 100 תעניות כדי לשכוח את תורת בבל כשהגיע לארץ ישראל. אומר רש"י, זאת אומרת, אז למה הוא רצה לשכוח? כנראה זה משהו שלילי. אומר רש"י, והמוראים שבארץ ישראל לא היו בני מחלוקת, ומיישבים את הטעמים בלא קושיות ופירוקים. טוב, זה היה קצת מרחיק לכת, אבל אנחנו לומדים תלמוד ירושלמי. יש שם מחלוקות, יש שם קושיות ופירוקים, קשה להבין את רש"י הזה. כותב, אמר שם, על רש"י, כן, אמר שם, אמרנו, על גמר, על רש"י, על דוסות. הוודאי דגם בני ארץ ישראל אבו מקשים ומפרקי הדדי. אלא דהיינו שהיו מעיינים ומתקנים כל דבר על בוריו, והשמועה יוצאת לאור על ידי פלפולם. ועל ידי פלפולם רב חשמעתה, מה שאין כן בני בבל. ואפשר שהיו מפלפלים דוגמת חילוקים שבדור הזה, אשר כל מי אשר יודע לכוון על צד היותר בפלפול של הבל, הרי זה משובח, וכל אחד מכוון לדחות דברי חברו. ועל ידי כך לא סלקה לו ושמעת עלי בדי חטא, כי פלפול כזה מטריד את האדם מן האמת, ואין מגיעו לתכליתו המבוקש. כן, אתם רואים פה שהוא, מוראי בבל, ודאי שזה לא היה שיטתה. זאת אומרת, מרוב שרש"י אמר דברים שאנחנו לא מבינים על, על, על ארץ ישראל, אז כדי ליישר את זה הוא אמר דברים שלא מבינים על מוראי בבל. אבל הוא בעצמו אמר, אולי בבבל היו כמו בדור הזה. ואז הוא כבר שופך את מה שיש לו הדור הזה, פלפולי הבל. כן, בארץ ישראל היו פלפולי אמת, ובבבל היו פלפולי הבל, כדוגמת הדור הזה. זה לא איזה, כן, תורת ארץ ישראל של ישיבת מעלות, של סברות כאלה וסברות אחרות. הוא לגמרי היה בבלי, הוא למד, אמר שם, הוא כתב את כולו על התלמוד הבבלי, כן, זה לא. אבל הוא אומר, כנראה יש פה איזה ביקורת על פלפולי ההבל, כמו בדור הזה, שנאמרו, וזה ראינו כמה ביקורת, שנאמרים רק כדי לדחות את חברך ולא כדי להגיע לאמת. המהרש"א וכאמור בתור ראש ישיבה דגל בלימוד בחבורה. התורה מתבררת רק כשלומדים אותה יחד. והייתי לזה מקום שהוא כותב את זה, ומקום שבעיניי מלמד את זה יותר מאשר הוא כותב את זה. אומרת הגמרא, זה אגדתא, כן, זה חידושי אגדות. מי דכתיב אוהב כסף לא ישבע כסף, ומי אוהב בהמון לא תבואה. פסוק קשה, כנראה על דרך הפשט, אוהב כסף לא ישבע כסף, זה מובן, כן, כמו צעוד, אבל החצי השני זה כנראה תקבולת חסרה. ומי אוהב מהמון, לא יסבע תבואה. זאת אומרת, אותו דבר, מי שאוהב לצבור, אז כמה שהוא יצבור, לא יהיה לו מספיק, הוא לא יסבע. כך אפשר, דרך אפשר לפרש, לפרש את, את הפסוק הזה. אגב, פסוק בקהלת, שאתם יודעים איך הוא ממשיך, שלוש מילים, גם זה הבל. אז אפשר לדון על מה, אז, בכל אופן, אולי גם זה הבל, גם אהבת כסף זה הבל, ולא גם המשל שלי זה, זה הבל, אבל פסוק קשה, ומה זה, מי אוהב בהמון, לא תבואה, יש שם כמה, כמה מדרשי חז"ל, אומר רבאשי, יש שם, דילגתי, כן, יש שם, זה אומר ככה, זה אומר ככה, רבאשי אמר, כל האוהב ללמוד בהמון, לא תבואה, אז מי אוהב בהמון ואוהב ללמוד תורה בהמון, זה דרש ראשון, ודרש שני, שהוא דורש לא בוו, כן? מי שאוהב לדרוש בהמון, אז לא, כן תהיה תבואה, כאילו, לא יש תבואה. כותב על זה מהרש"א המבואר שמדרך לימוד תורתנו, מתוך עומק עניינים, לא יבוא אדם על בוריה של תורה ועל אמיתתה, רק על ידי פלפול וחידוד עם חברים, מה שאין כן דתי העובד כוכבים. איך לומדים העובדי כוכבים?
ביחידות.
ביחידות, במנזרים, ולהפך, תתבודד. וכמה שאתה יותר מבודד, אז אתה יותר מנותק, אז אתה לא מושפע, אז התורה שלך יותר אמיתית. הוא אומר, אצלנו זה ההפך, אין דבר כזה לא מושפע. אתה חייב להיות ביחד. אם אתה מבודד, לעולם לא תוכל ללמוד על אמיתה של תורה. אולי נדבר על שח וטז, אז נחזור לזה. וכדאמרינן בפרק הרואה שאין התורה נקנית, וברכות אין התורה נקנית, אלא בחבורה. וזה גם משפט שאומר אותו דבר. ולזה אמר מי שעוסק בתורה, בד בבד ביחידות, הנה הוא עוסק בה כעובד כוכבים. הוא עוסק בה שלימודו ביחידות. וואו, קיצוני מאוד מאוד, לעסוק בתורה לבד, הרי זה חוקות הגויים. תורה לומדים רק בחבורה, ואם לא למדת תורה בחבורה, לא כיוונת, לא כיוונת לאמת. אמירה מנוסחת מאוד קיצונית, זאת אומרת, הוא צריך להגיד עדיף, מתברר, משחיזים זה את זה. לא, הוא אומר את זה לבד, זה דרך חוקות הגויים. אבל תראו, בשתי מקומות, שתי מקומות כתוב, באמצע, לומדים מהרש"א, באמצע כתוב כך, חידושי הלכות. מכאן עד סוף הפרק, לא ראיתי לעלות על ספר מחידושי הלכות, מפני שלא למדתי אז בישיבה, ביותי ביריד לובלין. ביריד לובלין נשמע כאילו הלך לילד, מה הלך לעשות ביריד לובלין? מה זה? לא, זה יפה להגיד כסף, לא התפרסנו את תורה, לא, 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 מה זה? ועד ארבע ארצות, ישב ביריד בלובלין. הכל, הוא הלך לפסוק, לפסוק הלכה. אבל באותו זמן הישיבה התקדמה, הישיבה התקדמה בלעדיו. ואז את הדפים, כמה דפים, הוא אומר, הייתי באמצע הפרק, הלכתי לפסוק תורה, חזרתי, הישיבה בינתיים גמרה את הפרק. ולכן פה אני לא כותב. עכשיו, מה הבעיה? תכתוב את חידושיך, אתה מלמד בישיבה. הוא אומר, לא, זה לא יתברר עם החבורה, אז אני לא בטוח שזה כוון לעמיתה של הלך לעשות מה שהוא כתב, זה בעצם מה שהתחדד לו כשהוא לימד את אותם דפים, ואם הוא החמיץ, אז הישיבה התקדמה בלעדיו. ואם הישיבה התקדמה בלעדיו, אז הוא לא כותב את החידוש הזה. פעמיים יש את המשפט הזה באמצע שני פרקים. עכשיו, דף העיני המודבד בשבת, זה דפים האחרונים של פרק שביעי, פרק כלל גדול, על המשנה של למתת מלאכות. הדפים חשובים מאוד מבחינת לימוד הלכה. אין עליהם הרשעה, מי שרגיל ללמוד גמרא ראשית לעשות מהרשעה, אין הרשעה על הדפים האלה. כי בדיוק ראש הישיבה היה, היינו אומרים, בשליחות, כן? היה בשליחות של חינוכית, של לפסוק שם, שוב, מתוך האמונה שלו. שבעיניי זה יותר חזק, הוא כותב שטוב ללמוד בחבורה, בסדר, כל אחד יכול לכתוב, אבל אתם רואים, זה קיצוני, שהוא בספרו לא מדפיס, כי הוא אומר, זה לא למדתי בחבורה. טוב, כמה דברים שהרבה מאוד מרשה לחבר, אבל מחלוקות זה תמיד מעניין, אז קודם כל על שולחן ערוך, וזה ראינו וחזרנו וראינו, שולחן ערוך רמה, כותבים הלכה, והלכה היא פסוקה וחתוכה. והלכה לא אמורה להיות פסוקה וחתוכה, זו המחלוקת הגדולה. ראינו שהרמה לפני לפני שהוא כותב את הרמה, לפני שהוא כותב את הרמה, לפני שהוא כותב את הדרכי משה, הוא כותב תורת חטאת. ובתורת חטאת הוא כותב בהקדמה שהוא קורא לזה תורת חטאת. שם הוא כותב את זה אולי לקולות, אבל שם הפסק הוא לא, הוא ירא מהפסק. ואז הרב בצלאל, אחיו של המהר"ן מפראג, כותב ספר נגד השיטה, נגד השיטה של חיתוך ההלכה. דיברנו על זה, נכון? אף לא זוכר מה, אני מכין הרבה יותר, זוכרת מה שהכנתי, אני לא זוכר מה לימדנו.
אתה מסביר, מה זה בדיוק החיתוך ההלכה הזה?
כן, שאני כותב, שולחן ערוך כותב הלכה. אז זה הוא כותב את הלמעלה של הקרחון. אבל 90% נמצא בים. יש גמרא, ויש דיון, ויש ראשונים. הוא אומר בסוף, אל תעשה כך וכך. אבל זה לא תורה מסיני. מה עם כל מה שמעבר? כותב במערשה, במערשה הוא כבר, כן, הוא צעיר, וכמה, ב-25 שנה, הוא כמה מהרמה, שולחן ערוך כבר מקומה לגמרי. הוא כותב כך, זה שוב, בסוטה פסוק קשה, הפעם ממשלי, ירא את השם בני ומלך, אם שונים אל תתערב. אמר רבי יצחק, אלו ששונים הלכות. אלו ששונים הלכות, אז אם שונים אל תתערב. מסביר המהר"ש בדורות הללו, קודם מסביר את העיקרון, ואז הוא מסביר, מה זה בדורות הללו? בדורות הללו אותם שמורים הלכה מתוך השולחן ערוך, והרי הם אינם יודעים טעם העניין של כל דבר. אם לא ידקדקו מתחילה בדבר מתוך התלמוד, שהוא שימוש תלמיד חכמים, וטעות נפל בהוראתם, והרי הם בכלל מבלי עולם, ויש לגאור בהם. הוא, אנשים שמורים מתוך שולחן ערוך, מה הרע בלהורות מתוך שולחן ערוך? כן, אסור להראות מתוך שולחן ערוך. שולחן ערוך זה, מותר לך להראות משולחן ערוך, אם אתה מבין בדיוק למה שולחן ערוך אמר את זה. אתה אומר, טוב, זה אומר ככה, זה אומר ככה, שבודים ראשית לדון, ומשפט אחרון. כך הכריע השולחן ערוך. אם אתה אומר, מותר למחם, לשפוך בשבת, לשפוך מים צוננים מרועים, יש שולחן ערוך שכותב למחם, בשבת מותר לשפוך. מים צוננים מרובים, אבל לא מועטים. אז זה כותב שזה שולחן ערוך. אחת הסוגיות עם הכי הרבה, במסכת שבת, עם הכי הרבה ראשונים. אם אתה לא בקיא בסוגיית מחם בדף מ"א, בסוגיית סבל ומתי בדף מ"ב, ולא בקיא בשיטת, שם שיטת תוספות, שיטת טרן, שיטת הרמב״ם לפי הבית יוסף, אתה זוכלק על הבית יוסף, מסביר את הרמב״ם אחרת. באמת אתה לא מבין שהשולחן ערוך פסק בו הרמב״ם, למרות שזה לא בהכרח שיטת רוב הראשונים, אז אתה לא יכול להגיד על מי שמחם, זה מה שמותר, זה מה שאסור. אם אתה מבין בדיוק איפה שולחן ערוך פסק, רק אז אתה יכול לפסוק בזה הלכה. אבל אם אתה פוסק משולחן ערוך, אז אם שונים אל תתערב, אז זה כמו לפסוק ללא שימוש תלמידי חכמים, זה משל נפלא. בזמנו, לפני שהיה ספרים, אז היה צריך לשמש תלמידי חכמים. היום שיש ספרים, אז זה יותר גרוע, כי הספרים הם ספרי סיכום. ולשמש תלמידי חכמים, זה ללמוד מהספרים שהחליפו את הסופרים. אז מה החליף את השימוש? תלמידי חכמים, ללמוד את הרקע של הספרים, זה משל מאוד מאוד יפה של מהר"ש, וטעות נפל ברועתם על מי שככה, לא, למרות שהוא פסק כמו שולחן ערוך. אז לעצמך, אתה יכול לפי הסיכום של שולחן ערוך. אבל להורות ככה, הם בכלל מבלי עולם. באמת מאוד קיצוני, ויש לו באמת כמה מקומות שהוא חולק על שולחן ערוך. זה לא כל כך מקובל, זאת שאלה, פרי חדש חלק על שולחן ערוך והחרימו אותו, ואחרים לא תפס, הכל עד כמה מותר בדור הזה לחלוק על שולחן ערוך? שאלה, שאלה גדולה, המהר"ש, חד משמעית, עכשיו זה לא ספר הלכה, כן, זה ספר פירוש לגמרא, הבאתי דוגמה, על צדה, צדה דאורייתא זה רק מין שבמינו ניצוד. זאת אומרת, מה שציידים צדים. ולכן, אם צדים זבוב, אז זה דרבנן. כי אין במינו ניצוד. זה הסוגיה. כותב על זה המהר"ש, מארי קארו באור החיים סימן שין יוד וו, אמן כאילו שסימן שין תזיין, כתב לדחות דברי ספר התרומה, עד אסור לנעול התיבה בשבת משום הסבובים שנצודו בה, דל כוח החלוק העשרין לרבי שמעון נחה משום פסיק רשי, אלא בדבורים שבמינם ניצוד, אבל הסבובים לא, עד כאן לשונו, ונעלה ממנו סוגיה דאחה, דברים בעד ידי בדבורים מקרי אין במינם ניצוד. נעלה ממנו הסוגיה, האם יכול להיות שמרבי יוסף קארו נעלם הסוגיה? זאת אמירה שנושאי כלים קלאסיים לא אומרים. הם נושאים את הרץ. להגיד, אין לך כמו אתה, כי הוא טעה, נעלם לו סוגיה. הדיון עם דבורים זופים במינם מצוד, אין בנו מצוד, נעלם ממנו הסוגיה. וואו. בסדר, זה מחלוקת ראשונה שהבאתי. א', ב', זה לגבי השולחן ארוך. אז הראשון זה עקרונית, והשני זה נקודתית. אני חושב שלא מפריע לנקודתית. הוא רוצה להגיד לך, אל תפסוק שולחן ארוך שורת אחרונה, כי יכול להיות לך טעות. אתה צריך, חייב להכיר את הסוגיות, כי אחרת יהיה לך טעות, כמו שהיה לשולחן ארוך.
יש פסקים
אני ראיתי נחלת צבי על להכנת השיעור הזה, אז פתחתי את הסעיף ג' אני כתבתי, ראיתי שהנחלת צבי כותב את הקושייה הזאת, כותב בסוף, וכן ראיתי שכתב מרשה. לא הרבה, אתה במשנה ברורה, לא תראה מה מרשה. מרשה הוא מפרש על הגמרא.
הקושייה הזאת ראיתי אותה, אני חושב
מאוד מקום. מתרצים אותם, מתרצים אותם, מסבירים, זבובים. לא בשביל מרשה, היא מתבקשת. אני במקרה ראיתי נחלת צבי כותב בסוף, כן ראיתי מרשה. על כמעט לא, כמעט לא. ישנה ברורה, לא תראה מרשה. זה הפירוש של הגמרא. כשלומדים סוגיה, אז מביאים מרשה. לא חושב פסקים הלכה. אני אגיד על זה משהו עוד מעט, על ההלכות שלו שאינם. לגבי גרסאות. זאת אומרת, שני דברים. דיברנו על המרשל, נכון? על המרשל, חוכמת שלמה, הוא כותב תיקון של גרסאות. ובהתחלה מדפיסים אותו בסוף, אבל אחר כך בפשוט. משנים את הגמרא בפנים לפי המהרש"ל. המהרש"ל מתקן את הגמרא, את רש"י, את תוספות. הדפוסים שלנו מתוקנים, דפוס וילנה כבר מתוקן לגמרי לפי מהרש"ל. סתרו בגימי, לא הוא כותב. בקטע של תוספות. מהרש"ל מחק כל זה מדברי התוספות לפי שמצא ראיה זו בדברי הראש על עמוד א'. בום. מהרש"ל פשוט הוא קדק לפי הראש, הוא לקח קטע בתוספות ומחק אותו. צריך להגיד שהראש היה לפניו תוספות שאנץ, הראש גם בעצמו היה תלמיד של המהר"ם מרוטנבורג, שהמהר"ם מרוטנבורג היה בעל תוספות, היה אחרון בעלי התוספות. אז הראש אפשר לסמוך עליו בדברי התוספות, אבל הוא מחק פה קטע בתוספות, וכותב על זה מהרש"ל, ואין זה כדאי למחוק כל מסורות התוספות שלפנינו. והפירוש לדבריהם, אלא צריך לפרש, ולכן הוא נדחק לפרש. תוספות קשה, שהמהרש"ל חיפש ראיה למחוק אותו, והמהרש"ל מתקן. ותגורו גם את ד' בתחילת מסכת שבת, לשם גמרא, שכתוב בגמרא, לא סליחה, בתוספות, כתוב בתוספות, ונפקמינה דאסור בשוגג מבעוד יום. מהרש"ל הגיע בשוגג או מבעוד יום. ואין צורך להגיע. והוא מיישב את התוספות, במקום להוסיף את המילה או שהיא יותר בהירה, הוא מתנגד לתיקון לפי, אם אתה יכול בקלות, להוסיף את המילה או. ואז פתאום זה יותר נהיר. אז מהרש"ל אומר, בוא נוסיף את המילה או, וזה יהיה בהיר. אומר מהרש"ל, לא, אל תיגע בגרסה, תנסה לתרץ. לא בישור לקטו דפיקולטו, שקשה עדיף, שכנראה המתקן רק גורע. לא, הוא מתשים קדושת הנוסח. יש מהרש"ל, בעיקר בחידושי האגדות, כמה פרפראות כאלה, גימטריות כל מיני, ועדבשים וכאלה. הבאתי דוגמה, הדוגמה יפה, חבל שלנו זמן להיכנס. עקרון תעקר, זו קיסרי. אז הוא מסביר מהרש"ל, קודם כל עקרון תעקר הוא קרא בצפניה. וקיסרי בגימטריה עין קופריש. זאת אומרת שרומא תעקר, אבל הוא אומר איך הגיעו לזה, איך הגיעו למה הקשר בין עקרון זוהי קיסרי, יש פה גימטריה, אבל הגימטריה של השורש, של עין קופריש, אז זה קצת, בדרך כלל אנחנו עושים של מילה שלמה. כמו רש"י על התורה, יש מקומות שהוא כותב, לא ידעתי. מאוד קשים, אני הבאתי דברים תוספות.
רבים על המריות שיש. 101
פעמים, הוא אומר
על
השעס. מי?
רש"י.
רש"י. כן. אז אני אומר, ברש"י זה ידוע שכותב לא ידעתי, היום זה לא בעיה לספור, אתה כותב ב...
זה בעיה פשוט בגלל שאם כתוב איני יודע, אתה לא יודע אם הוא אומר שבסוגיה מישהו אומר איני יודע.
אתה צריך לעבור ולראות, כן. אז גם יש אצלנו הרש"י, לפעמים כותב, זה כאילו עוזר ללומד, כי אם הלומד רואה תוספות, לא מבין את המשפט. אף מפרש לא אומר כלום, אין מפרשים על תוספות. ואז הוא חושב, נתקעתי. אם הוא רואה שם הרש"י כותב לא ידעתי, זה לא טוב, זה לא רשותי, זה כנראה באמת משפט קשה. אמרתי קודם שהספר היחיד שיש לנו של המהרש"א זה חידושי הלכות ואגדות. אלא שמהרש"א, בהיותו אב בית דין, כתב תשובות. הגיעו אליו שאלות והוא כתב תשובות. אלא שתשובותיו לא נשתמרו ואינם לפנינו. יש תז על, על, על גט, זה לא הגט מבינה, זה גט אחר, תראו את הסיפור, זה נעדר. תראו את הסיפור, מעשה היה בימות הקרח שנגלדו המים, והיה אחד הולך על פני המים ומלמעלה על הגלידה, והיה שם מקום פתוח כמו שרגילים להשקות הבהמות, ונפל שם תוך אותו המקום ונטבע. והוא יומיים שאין להם סוף. כן, ואז השאלה, הרי מים שיש להם סוף, אז אנחנו מצפה שהגופה תיפלט, ואם זה פתוח לים, אז הוא לא רואה גופה איננה, ואז זה פתח להתיר את אשתו, מים שאין להם סוף, והתירו אשתו, ואחד מהם היה הרב מהרש"א. וראיתי תשובה שחיבר ז"ל על זה, והביא ראיה. אז לפני התז, יש תשובה של מהרש"א, איכשהו, אני לא יודע, מאיזשהו מקום, אמר שם, מצטט, התז, התז על הדף, באבן העזר, מצטט מתוך תשובה של אמר שם. ומאיר על זה הרב מרגוליות, וכן בקודש חזינו, כי המערה מלובלין זה. רב עם רבנו שהקל בעניין גט אחד, זה הגט שדיברנו עליו בשיעור הקודם, והרעיש עליו את רבני דורם, אשר דעת העומדים לימינו, שצדדו כמוהו להחמיר, הביא בספרו. אילו היו תשובותיו של רבנו המהרש"א לפנינו, בוודאי היינו מוצאים בירור דעת רבנו עם מקוריו בש"ס ופוסקים. אחרי אשר תשובותיו של רבנו לא ידענו מה היה להם, נשארו לנו אך דברי האוסרים. כן? אז כמו שאמר הרב מרגוליות, תשובותיו של רבנו לא ידענו מה היה להם, לא נשתמרו לפנינו. אתם יודעים, מישהו שכותב תשובה, אז הוא שולח את התשובה לנמען. ואם הוא לא משאיר אצלו עותק, ואם אצלו הנמען קשה לרדוף אחרי זה, אז המהרש"א, תשובותיו אינם לפנינו. אנחנו יודעים שהוא כתב לא מעט תשובות בתפקידו, ולשונו המעולה בפירושיו, מסתם הייתה גם בתשובותיו, אלא שאינם לפנינו. על גדולתו בענייני בן אדם לחברו, הבאתי קטע בתולדות ישראל של זאב יעבץ, כגודל תורתו הרחבה ומלאה, הברה והברורה, גדלה צדקתו ונדבט ליבו. ומעל לפתח בתוך הקק, הלוח אבן, את דברי המקרא הזה, פה כתוב כנראה, דלתי לאורח אפתח. אז אני רוצה להעיר שזה תרגום של היעבץ למה שהיה כתוב שם, זה לא היה כתוב בעברית, וזה זכה לכמה תרגומים, והוא הציע שזה פשוט חצי פסוק מאיוב. הפסוק אומר, בחוץ לא ילין גר, דלתי לאורח אפתח, כך או כך, שלא נתרגם, כנראה היה משפט של הכנסת אורחים. ונסיים בדברים שהוא בחר לסיים בסוף מסכת ברכות. כן, הסיום שלו על מסכת ברכות, הגמרא אומרת, תלמידי חכמים אומרים שלום בעולם, כותב על זה, כן, מוכר מסיומים, נכון, הגמרא הזאת. לפי שכל מסכת זו, התפילות והברכות הנזכרות בה הם תיקון דרבנן. וטעמם להרבות בזה שלום בעולם. דיינו בין ישראל לאביהם שבשמיים. אני אומר, מה הקשר למסכת ברכות? צריך בסיום להיות קשר למסכת. שתלמידי חכמים תקנו לעם ישראל ברכות. ולמה הם תקנו להם ברכות? כדי לעשות שלום בינם לבין אביהם שבשמיים. אז תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שלום לא רק כמו שאתם חושבים, אלא שלום בין ישראל לשמיים. ואל תקרי בנייך אל הבנייך, כן המשפט הבא, כי אלו התפילות והברכות הם קיומו של עולם תחת העבודה, וכל הפסוקים מורים על כוונה זו. ובכן אל השלום ישים שלום, ובכן אל השלום ישים שלום, אמן סלע. זה כמובן הוא כתב בהשראת מסכת ברכות, כשם שמסכת ברכות סימן בשלום, גם הוא רצה לסיים את מסכת ברכות בשלום, אז קודם הוא הסביר מה זה השלום הזה, מה כיוונו של עולם, ואז הוא סיים, אל השלום, ישים לנו שלום. ברכה זו נאמר גם לכם שלום. לילה טוב.